מוריי ורבותיי, אני רואה שלא הבאתי את מה שרציתי להביא, אז אנחנו נעשה את זה בבחינת תורה שבעל פה. זה דווקא טוב, בגלל שתורה שבעל פה זה הנושא שאנחנו עוסקים בו. עכשיו, אז למי שמצטרף אלינו, אנחנו נמצאים בסדרה קצרה, שנקראת כל האמונה על רגל אחת. התחלנו בשבוע שעבר מהתנך, היום אנחנו עדיין לא נכנסים לספרים עצמם, אנחנו רק מסבירים על תקופת חז"ל. אבל אנחנו ניגע פה באיזו נקודה אחת עקרונית יותר. אנחנו נעשה בעזרת השם ביחד מסע בתוך תולדות האמונה של עם ישראל. ובשבוע שעבר למדנו על החידוש הגדול של האמונה באל אחד, בעידן שבו כולם היו מאמינים באלים. אבל חשוב מאוד שנשים לב לנקודה שחזרנו עליה גם הרבה פעמים כשאנחנו לומדים הסוד הישראלי. ההיסטוריה מלאה בשינויים רוחניים. למה הכוונה? לא דומה התקופה של המיתוס לתקופה הקלאסית של יוון ורומא. ולא דומה התקופה של יוון ורומא לתקופה של ימי הביניים. ולא דומה התקופה של ימי הביניים לתקופה של העת החדשה. וכן הלאה. זאת אומרת, ההיסטוריה מלאה בשלבים שונים, ובכל תקופה יש התגלות אחרת אלוהית, שיוצרת גם התמודדויות אחרות. בתקופת המיתוס יש עבודה זרה בעולם, ועם ישראל מביא את האלטרנטיבה לעבודה זרה, אמונה באל אחד. בתקופה הקלאסית של יוון ורומא, מה מתפתח בעם ישראל? תורה שבעל פה. המשנה, הגמרא. בימי הביניים יש לנו את כל הפילוסופיה הדתית שצומחת. לקראת שלהי ימי הביניים, לקראת העת החדשה, תורת הקבלה מתחילה לצמוח בעם ישראל, לסגשג ולפרוח. השאלה היא למה? מה הדבר שמייצר בסוף, אני אשתמש במילים של מורי דוקטור דניאל שליט, מה מייצר את התאורה האלוהית השונה בכל תקופה? מה גורם לזה שבכל תקופה יש תאורה אחרת בעולם? מה? כן, אבל השאלה למה? אז מה? איזה ניגוד? ניגוד של מה? אז רגע, אז מה שאנחנו ננסה להסביר קודם כל, שהתאורה האלוהית לא מתחילה רק בגלל ריאקציה למשהו שקורה למטה, אלא משהו משתנה מבחינה רוחנית. שאלה מה הנקודה שמשתנה. ומה שאנחנו נסביר לאורך כל הלימוד שלנו, שהדבר שמשתנה זה מצב השכינה. כמו שהרב קוק זצ"ל מסביר במאמר שלו למהלך האידאות בישראל. יש בסוף אינטראקציה בין הגילוי האלוקי שבא מלמעלה לגילוי האלוקי שבא מלמטה של עם ישראל, והאינטראקציה ביניהם מייצרת הערה שונה בכל תקופה. בתקופת המיתוס עם ישראל נמצא בארץ. בסדר, תקופת המיתוס היא בערך עד לפני 2800 שנה. ככה נהוג להגיד במחקר, 2800 שנה בערך, פחות או יותר. זה תקופת המיתוס. אחר כך יש איזה פרק זמן לקונה כזו, ריק, ואז 2500 שנה מתחילה כל הפילוסופיה בעולם. סוקרטס, אפלטון, אריסטו, כל החוכמה היוונית מתחילה להיות בכל התקופה הזאת. ככה זה הגדולים, השמות הגדולים של התקופה. מה מתחיל לקרות אז? מה מתרחש באותו זמן? מה שאנחנו יודעים מבחינתנו, זה שההערה של בית שני היא הערה חלשה יותר מההערה של בית ראשון. בבית ראשון יש עוצמה מאוד גדולה של שכינה שמתבטאת ביצר עבודה זרה מאוד גדול, ומהצד השני יש גם נבואה. בבית שני כבר אין נבואה בעוצמה הזאת, בהתחלה יש קצת ואחר כך זה נעלם, ויש עוצמה של תורה שבעל פה. זה קצת קשור למה שדיברנו, זה בא מלמטה או בא מלמעלה. הנבואה באה מלמעלה, התורה שבעל פה באה מלמטה, היא צומחת מלמטה. אז מה שקורה בעולם בעצם במקביל, זה שהתקופה הקלאסית מצמיחה את התבונה האנושית, הלוגוס, הלוגוס זה החוכמה האנושית, ובמקביל אצל עם ישראל צומח הלוגוס העברי, התורה שבעל פה, השקלא והאתריא, הפלפול, בתי המדרש צומחים, כל הדברים האלה זה הערה חדשה. ובכל תקופה יש לנו גם אתגרים חדשים. מה האתגרים שיש בתקופת חז"ל, בשונה מהנבואה? יש צדוקים, יש ביתוסים, יש קבוצות שמערערות על תוקף תורה שבעל פה, אומרות רק תורה שבכתב. ובאופן כללי אפשר להגיד שהנושא שצומח בבית שני, וכל תקופת חז"ל, שמלאה, למשל, כל המדרשים מלאים במוסר, באגדה, דברי אגדה, נכון? אנחנו מדברים פה על תולדות האמונה. אז איפה לומדים אמונה בתקופת התורה שבעל פה? בדרשות חז"ל, אגדות, מדרש רבה, מדרש תנחומה, מדרשי חז"ל. כל הדברים האלה הם בעצם העברה של לא החלק ההלכתי, שזה החלק המעשי של התורה, אלא החלק האגדתי של התורה. האמונה עוברת שם. כלומר, האמונה זה לא איזה דבר שכל אחד ממציא מה שבא לו. יש מסורת. יש מסורת כמו שיש מסורת להלכה, יש גם מסורת למחשבה העברית, לאמונה העברית. ובימי הבית השני, כמו שהרב קוק כותב גם במאמר למהלך הידיעות, מתחיל להיווצר דיבור על מושג שלא דובר עליו לפני כן בצורה גלויה. עולם הבא. נכון? יש את העולם הזה והעולם הבא, עד שאחד המאבקים עם הצדוקים הוא גם על הנושא הזה. אם יש רק עולם הזה, או יש גם עולם הבא. בקיצור, בגלל שהזמן שלנו ממש הולך ונגמר, רק אני אחתום ואגיד ככה. התורה שבכתב מביאה לנו את האמונה באל אחד, שזה חידוש בעולם המיתולוגי, ובתנך בכלל יש גם ספרי אמונה נוספים, כמו ספר משלי שהוא ספר מוסר, ספר קהלת שמדבר על משמעות החיים של האדם, וספר איוב שעוסק בשאלה של צדיק ורע לו, וכן הלאה. יש ספרי אמונה בתוך התנך, חוץ מהאמונה הכללית שהוא מלמד. בימי חז"ל, האמונה לא מופיעה בספר אחד, אלא היא מופיעה בהרבה מאוד ברורים נקודתיים, של פסוקים ומדרשים וכל מיני דברים שאחר כך נאספים בתקופת הראשונים בצורה מסודרת, בספרים. למה זה מתחיל להיות בתקופת הראשונים בצורה של ספרים? מה משתנה בתקופת הגאונים ואחר כך תקופת הראשונים? על זאת ועוד, בעזרת השם, בפעם הבאה, כשנתחיל את ספר אמונות ודעות של רס"ג. חזק וברוך, לחיים לחיים.